מזים יקרים, הברכה והשלום. פרשתנו, פרשת כי תצא, היא הפרשה המשופעת ביותר במצוות. 74 מצוות מניות פרשתנו. מצוות בכל תחומי החיים, האישיים והציבוריים, קרים בארץ וגם קרים בארץ, מצוות שקשורות לאדם לחברו, אדם למקום. הסדר על פניו לא ניכר. מה הקשר מצווה למצווה? מה המכנה המשותף כל המצוות האלה? לא ברור. הרבה רעיונות נקשרו באשר לקשר בין המצוות. בן עזר למשל עומד בהרחבה על קשרים בחלק הראשון, בחלק השני של הפרשה. אנחנו עומד על חלק אחד של הפרשה, החלק הראשון, שדעתנו המצוות שקשורות שם בסוציאציות, קשורות להתחלה, לכותרת, כי תצא למלחמה לאויביך. נשים לב שגם פרשה קודמת יש פרשת כי תצא למלחמה, אבל שם עסקו בהלכות המלחמה. הקריאה לשלום לפני המלחמה, מי חוזר מאורחי המלחמה, מי פטור מגיוס, מה עושים עם האנשים במקומות הנכבשים, איזה מקומות הורגים את הסחרים, מקומות הורגים את כולם, מה תנאי השלום, מה תנאי הקנייה, כל הכללים שקשורים להלכות המלחמה, המחנה הציבורית, הכל הפרשה הקודמת. פרשתנו את הספירים, את ההשלכות. מה קורה לחייל שחוזר מלחמה? כאן הבעיה החמורה יותר בעיני התורה. חייל יצא מלחמה חרף נפשו, למען קידוש השם, למען הגנת העם והארץ, עשה מצווה גדולה. אבל המלחמה כדרכה היא מעשה כוחני, אלים, שפיכות דמים, איש אין מה לעשות בזה. זה דבר שלא רצו לכתחילה, אבל בדיעבד, כאשר צריכים לכם מלחמים, אין מנוס. המלחמה צריכה להיות עם כל הכוחות, עם כל חירוף הנפש, עם כל הסיכונים שקיימים וכל השפיכות דמים באויב. אחרת, אם אתה לא מנצח מלחמה, אתה יכול להיות מנוצח בעצמך, אין מנוס. אבל התוצאה עלולה להיות. ההשלכות יכולות להיות שאדם יכול מלחמה עם קשיחות, עם אטימות, עם ברוטליות, עם הידרדרות מוסרית מסוימת. ואת זה התורה לתקן. הדבר הראשון זה אותה יפת תואר, שהיא אחת החולשות. קורה שחייל לוקח איתו בשבי אישה יפת תואר. והתורה מטפלת בה איך היא מותרת לו, אחרי כל התנאים שיעשה בגלחת ראשה וספורניה, ובחתה תביאה בצבעי ערך ימים, אחת גם כללים אחרים, לא תתמר בה. כלומר, אינך רשאי להתייחס אל השבויה הזאת כאל שפחה נחרפת, כאל בהמה חלילה, כאל רכוש, בן אדם. הגישה המעודנת הזאת, היחס אל האויב אחרי הניצחון, חייב להיות יחס אנושי, מתבטא גם במשך הדברים. לא תליני ותול העץ. הרמב"ן הביא כאן את הפסוק ביהושע, שלאחר ניצחונו של יהושע על חמשת המלאכים, באותה מערה במקדה, הוא הוציא את המלאכים, הרגו אותם, תלו אותם על העץ, אבל מיד קברו אותם, כי לא רצו שהארץ תיטמא. כבודה של ישראל מחיר ככבוד האדם. תמיד מציגים את האדם מול האדמה, יש כאן אי הבנה. ארץ ישראל זה לא סתם אדמה, אדמה מיוחדת, אדמה שדורש כבוד האדם. גם האויב האכזר שנלחם בך, ואתה נאלץ בעל כוחך גם להרוג אותו, כשאתה אחר כך גומר וניצחת אותו, קבור אותו, כבד אותו. כבוד האדם, אחרי אתה מחלל את הארץ, אתה פוגע בקדושת האדמה, אם אתה לא מתייחס בצורה מכובדת אל האדם אשר עליה, גם אם זה האדם הזה היה אויב. וכן רואים כאן שהתורה דורשת מאיתנו, אחרי המלחמה, לעדן את המידות שלנו. וכאן הדגשה היא עיקרית, על מה אתה מלחמה? הכלי יקר אומר, כי תצא מלחמה, מה זה כתוב כי תצא? למה לא כתוב כי תלך או כי תלחום? אז הוא אומר, תצא מלחמה על אויביך. זה כמו שפסוק, במקביל לפסוק, תצא מלחמה, תצא מחנה על אויביך, נשמרת מכל דבר רע. גם כפסוק בשם פרשתנו, שדורש מחייל לשמור על דיבורו, על התנהגותו, במחנך הקדוש, וירא בך רב הדבר. הרמב"ן שם מעריך מאוד בתיאור מהמחנות, כיצד חייל במחנה מתנהג בצורה ברוטלית, התנהגותו גסה, מחוספסת, לשונו. לשונו לא נקייה, וכל זה התורה רוצה לדרוש מחייל היהודי התנהגות אחרת, ומחנך הקדוש. אז גם פה, כי תצא לך לרביעך, כל מה שאתה עושה, שאתה יוצא, אבל חמה לרביעך, בפנים, בתוך, בפני שאתה יוצא וחמה לרביעך, פה, בפנים, עליך לשמור על שלום. המלחמה רק על אויביך. אם אתה יוצא מלחמה על אויביך, וגם יש לך סכסוך פנימי מאחוריך, עם העורף מפולג, מסוכסך, קרוע, ויש אין שקט, אין יציבות בעורף, אין הצדקה למלחמה בחוץ. כל אומה בחוץ נועדה להגן על העורף, מבחינה הזאת, להגן שהעורף יוכל לתפקד כמו שצריך להיות. דהיינו, שהחיים בעורף יהיו חיים של מוסר, של צדק, של שלום בין הבריות. אם אין מצב כזה בעורף, אבל מה מלחמה? מה אתה עושה מלחמה לא יביא לך? כשאתה בעורף, מסוכסך, מפולג, יש פערים בחברה, יש צדק בחברה. להשלים את הרעיון שלו, הייתי מוסיף את הפסוק אצל דוד המלך ויואב, שם כתוב, ויהי דוד עושה משפט וצקר חולמו, ויואב מצוי על הצבא. אז מה מסרת סנהדרין מסבירה? מה היא טעמה דוד עושה משפט וצקר חולמו? שיודע על הצדקה, יואב על הצבא. כלומר, דוד יכול להתמסר למשפט וצדק בתוך העם, בגלל שיואב התמסר לתפקיד הצבאי בחוץ, הדף את האויב, ודוד יכול להתמסר לתפקיד העיקרי שלו כמלך. התפקיד העיקרי זה לא הביטחון החיצוני, אלא בעיקר השלום הפנימי, הצדק, המשפט בתוך החברה. גם להפך, מה יתאמה יואב על הצבא? שדוד עושה משפט וכחול עמוק. כלומר, יואב יכול היה להילחם בשקט באויב, כשהוא ידע שבעורף יש המלך דוד מתמסר לטובת הבריות, לטובת החברה, דואג שהחברה תהיה חברה מתפקדת, צודקת, מאורגנת, צדקה ומשפט. שנינו נתקלים אחד בשני. אינך רשע לצאת מלחמה, אינך מסוגל להילחם בחוץ, שבעורף יש אי סדרים, שבעורף יש אי צדק. מעידה גם הפוך. אין שום משמעות למלחמה בחוץ. אלא אם כן, המטרה העיקרית תושג, והיא העורף חי את החיים האיכותיים, הרוחניים, התרבותיים, המוסריים, כפי שצריך להיות. המלחמה היא לא מטרה, היא אמצעי. היא מסגרת חיצונית להבטיח את החיים הפנימיים שהם העיקר. הדרך זו מפרש גם פסוק אחר בתחילת הפרשת היינו, שהכל נגרר אחד מהשני, לא יעלק לגבר על אישה. ידוע שמשחזת פרשו ובאונקלוס ונתן, ידעו בשמם, לא יהיה תיקון זין דגבר על איתתה, זין גבר תיקון איתתה. זאת אומרת, תיקון זין, כלומר, כלי זין, כלי מלחמה, כלי נשק, שהם כלים גבריים, לא היו לאישה. ידוע, חזל התנגדו מאוד לנשים לוחמות, נשים נושאות נשק. כלומר, כשאישה אין ברירה, כשהיא מותקפת איזה מישהו וצריכה לראות בו, אז היא תעשה את הרובל של פיקוח נפש. אבל התחילה שחייך, תהיינה לוחמות באויב, זאת לא גישה יהודית. היהדות נגד הגישה הזאת. יש חלוקת תפקידים. מקבילה, אותה מקבילה שראינו קודם, דוד המלך עוסק במשפט וצדקה בתוך הציבור. באותה שעה יואב מתמסר את הצבאי, כך גם חלוקה מגברים לנשים. גברים יוצאים למלחמה באויב, אבל המטרה של המלחמה באויב היא להבטיח שבעורף הנשים תוכל לתפקד, להמשיך על את החיים, לחנך את הילדים, להביא חיים תרבותיים יותר, מעודנים יותר, ודווקא האישה היא עדינה יותר, ואפילו מחז רוחנית יותר. כי הגבר עוסק בדבר כוחני מאוד, אלים מאוד, ומשומר על הצמא האנושי, על הצערה המוסרית, והאימהות כאן, ארבע אימהות, אימהות האומה, שדואגות שבפנים בחברה, ימשיך הסדר החברתי, הצדק, המשפט, החינוך הטוב, זה תפקיד האימהות. אין תפקיד הזה להתערב במה שנעשה מחוץ לגבול. יש חלוקת תפקידים. במילים אחרות, בראשונים מצאנו את הרעיון, מה האיסור של בשר בחלב? לא תפשק גדי בחלב אימו. מה הקשר בין בשר בחלב? בדיוק בשר בחלב אסורים ובישול. מה רע בכך? הבשר זה בשר של אותו בעל חיים שנקטע באיבו. שרגו אותו, שחטו אותו. נכון, בספי אחר, שחטו אותו כבסכין קשירה, עם כל ההלכות, אבל זה קטיעת בעל חיים באמצע החיים שלו. הריגה. החלב זה ההפך, זה החיים. האימהות, היניקה, היונק, העגל, הגדי, או התינוק, היונק את החיים. חלב אמו זה החיים, החלב זה המשך החיים, הבשר זה קטיעת החיים, גדיעת החיים. אל תבע שני בחיים, אל תרב אחד בשני. התפקידים שונים. האישה יש תפקיד אמהי, אלה התכונות הביולוגיות שלה, התכונות הרוחניות שלה, גם הפיזי שלה וגם המנטליות שלה בנויים לאימהות, להמשך החיים, לדאוג לך גם מבחינה גופנית, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה חינוכית. האישה יש את הכישורים ואת היכולת ואת התכונות לדאוג להמשך החיים. הגבר, לצערו הרב, נאלץ להבטיח את החיים, המשך החיים בעורף, הוא חייב לצאת למלחמה על התפקיד הנורא והקשה, המסוכן, המסכן, התפקיד שקשור לסכינים, שימו לב לסכנה, סכין וסכינים, להרוג בני אדם. זה תפקיד לא מכובד, לא יפה, אין ברירה. אנחנו יהדות לא בוחלת בתפקיד הזה. כשיש מלחמה זה מצווה, מלחמה להרם. אבל צדעת שזה באמת לא אידיאל. ולכן לערב זה בזה, חלב ובשר, גבר ואישה, שהאישה תלבש כלי גבר, והגבר ילבש כלי אישה, כלומר יש היפוך התפקידים, זה לא רצוי, כי אתה חייב לשמור על גבולות, על סדר. העיקר זה המשך החיים כאן. המשך החיים, הכוונה היא לא רק החיים הביולוגיים, החיים הרוחניים, התרבותיים. כל מה שהחלב, שהוא סבל גם לתורה, משהו מסמל. למה זאת? הדם שנשפח בחוץ, תפקידו להבטיח את החלב בפנים. ולכן לא ילבש גבר סמת אישה, ולא יעלה כלי גבר על אישה. כל אחד מהם חייב להמשיך תפקידו. זה אם כן הרעיון שמובא בפרשתנו, שהחייל שחוזר מלחמה חייב לדעת שהעיקר עכשיו לפניו. המלחמה העיקרית היא עכשיו. המלחמה הגדולה הייתה שם. הוא לאחד להסלחם באויב, הפיזית. אבל כשהוא חוזר חזרה לחיות החיים אזרחיים, הוא חייב לדעת שיש לו תפקיד גדול להילחם את המלחמות הרוחניות שלו, מלחמת היצר, מלחמות אחרות. כאן המלחמה הפוכה, פה צריך למנוע כוחנות, פה צריך למנוע אלימות, פה צריך לעשות צדק, פה צריך להיות חיים תרבותיים. המלחמה הפנימית שהיא הפוכה, כשתהיה ככה להדגיש, כי תצא מלחמה לאויביך, בחוץ תילחם. פה עליך לעשות דברים הפוכים, ההפך מלחמה. המלחמה היא מסוג אחר לגמרי. זה מאבק על רמה תרבותית אחרת, רמה מוסרית אחרת, רמה רוחנית אחרת. זה התפקיד העיקרי. ולכן, זה מה שאתה רואה, פרשתנו, בכל הפרטים שהיא מפרטת כאן, רוצה להדגיש מה התפקיד הגדול של החוזרים מלחמה להבטיח ולקיים ולפתח את הרמה הרוחנית, התרבותית ומוסרית של החיים החברתיים בפנים. רבים מחיילינו חזרו עכשיו במלחמה הגדולה בחוץ, עכשיו יש מלחמה גדולה יותר בפנים, מלחמה על רמה חברתית אחרת, רמה תרבותית אחרת, רמה רוחנית אחרת. כל הביקורות שיש לגבי הממשלה והמחרים, הכל צריך לנותב לדבר העיקרי, שהחברה בישראל היא חברה אחרת, שחברה צודקת יותר, חברה אחראית יותר, תרבותית יותר, מוסרית יותר, מעודנת יותר, חברה טובה יותר, חברה שמנהיגיה אכפת להם מהחברה, שאכפת להם מהרמה הרוחנית שלה, אכפת להם מהרמה האישית של האנשים שלה. כל הביקורות צריכות מכוונות אל העניין הזה. ולכן אני מאחל באמת לכל עם ישראל שהמלחמה שידוע הסתיימה או לא הסתיימה, איש לא יודע, אבל הפסק זמן הזה שאנחנו נמצאים אחרי המלחמה בלבנון, פסק הוא ינוצל לדבר החשוב יותר, העיקר יותר, לתוכן, לתוכן הרוחני, לתוכן המוסרי של החברה בישראל. יהי רצון באמת שתהיה השנה הבאה לטובה, שנה שבה החיים יהיו אחרים, טובים יותר, שנה טובה, פירושו שנהיה טובים יותר, שהחברה תהיה טובה יותר, ההנהגה תהיה טובה יותר, כל אחד מאיתנו יהיה טוב יותר, ואז נזכה כולם לשנה טובה.